קי"א עמוד ב', אנחנו בשורה השנייה מהרחבות. והייתן אמיתי למהכה, הגמרא מחפשת מה המקור שהבעל יורש את אשתו. הגמרא הביאה בהתחלה את המקור שכבר דובר עליו, שערו וירש אותה, מה שנאמר בפסוק, ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו, ואמרנו שערו זו אשתו, מלמד שהבעל יורש את אשתו. נחלקו אביי ורבא איך אנחנו דורשים את הדרשה הזאת, שערו זו אשתו. לפי שיטתו של אביי, אנחנו מעבירים סכין על גבי הפסוק ואנחנו מוציאים מילים ממקומם וקוראים את הפסוק לשערו וירש אותה. זאת אומרת, החלק הראשון הוא נתתם את נחלתו הקרוב אליו ממשפחתו, חוזרים ולוקחים את המילה לשערו ושמים שערו הקרוב אליו, שערו זו אשתו, וירש אותה. זאת אומרת שהוא יורש את אשתו. שואל אותו רב, הסכין החריפה מסיקה קרוי? ולכן בא רב ואומר שזה נדרש על ידי גורעים ומוסיפים ודורשים. יש לנו דרשה, אנחנו מגרעים את החלק של הוו ממה שנאמר נחלתו, מורידים את הלמיד מלשערו ועושים מזה נחלת שערו לא. מסביר הרשב"ם במקום, או שזה לא ממש אלא כאילו מגרעים ומוסיפים וזו הדרשה שקיבלנו, או שאנחנו כפשוטו. ומתי אני אומר שזה סכין חריפה? שזה מילה אחת, כשזה אותיות זה לא נקרא סכין חריפה. בא לנו לשכוח שהרי הכל פה זה הלכה למשה מסיני, הרי זה מסורת. אנחנו אין לנו אפשרות לבוא ולגרע, ואין לנו אפשרות לבוא ולהוסיף, ואין לנו אפשרות לבוא ולדרוש. אז איך קיבלו ולמה ככה עושים, זו שאלה מעניינת, אז זה לא לעכשיו. זה לייצר, זה לא בעיה. אנחנו לא יכולים לקחת מילה מהפסוק. אם היית מבין את כל הדרשה וזה החלק האחרון, לא, היינו מתמודדים. אבל מכיוון שכל הדרשה הזאת זה חידוש, וכך קיבלנו במסורת, ואנחנו לא ממציאים את זה אלא קיבלנו במסורת, אז אנחנו מקבלים, לא מתווכחים. אומרת הגמרא, והייתנה, אבל התנה שלנו, מה הייתי למאחה? מביא את זה ממקור אחר. הגמרא קודם כל מקדימה, מי זה בעל המשנה הקודמת? מי זה היה התנה שדרש את המושג לשערו וכולי, וירש אותה? אומרת הגמרא, דתניה. וירש אותה, מלבד שהבעל יורש את אשתו, דברי רבי עקיבא. אז הדרשה שקיבלנו קודם במסורת, שנחלקו אביי ורבא איך דורשים, זה אליבא דרבי עקיבא, וזו תחילתה של הברייתא. היתנא זה התנא הבא, רבי ישמעאל אומר, אין לו צריך. אומר רבי ישמעאל, אני לא צריך את הדרשה הזאת של רבי עקיבא לחדש שגורעין מוסיפים ודורשים. אין לנו צורך להגיע כל כך מופלג, אלא יש לי מקור אחר. מאיפה אני לומד? הרי הוא אומר, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. הפרק האחרון בספר במדבר, פרק למדבב שחותם את פרשת מתות ואת הספר, חוזר שם על הנידון של בנות צלופחד, ושם התורה אומרת, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל. זאת אומרת, תגיד לי מאיפה בדיוק הבת הזאת שיורשת נחלה, והדינו שהיא צריכה להינשא לאחד ממשפחת מתי אביה. למה? למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו. זאת אומרת, מכיוון שעל ידי הנישואים הנחלה הזאת היא תעבור לבעלה, הנה אתה רואה שהבעל יורש את אשתו. ואומר, יש לי עוד מקור, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממתה אל מתה, כי איש בנחלת מתה אבותיו ידבקו בני ישראל. אז הנה אתה רואה שאני לא רוצה שתעבור נחלה ממתה אל מתה. איך תעבור הנחלה? על ידי שהאישה הזאת היא בנישואיה לאדם אחר, הרי היא מעבירה נחלה לשבט אחר. והנה אתה רואה שהבעל יורש את אשתו. ואומר, ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מתות בני ישראל. דהיינו, כי אם היא תינשא לאדם משבט אחר, אז על ידי זה נאלץ להעביר נחלה משבט לשבט, כי הבעל יורש את אשתו. ואומר ואלעזר בן אהרון מת, ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו. וכי מניין לפנחס שלו היה לו לאלעזר? בן שלו. אז מאיפה יש לו משהו שלא שייך לאבא? אלא מלמד שנשא פנחס אישה ומתה בחייו, וירש אותה פנחס, וממילא עכשיו יש לו נחלה שלא קשורה אל אביו, ושם הוא קבר את אביו. ואומר, וסגוב הוליד את יאיר, והיה לו ליאיר 23 ערים בארץ הגלעד. וכי מניין ליאיר שלו היה לו לסגוב? מאיפה יש לו ליאיר משהו שלא היה לאביו? עוד 23 ערים. מלמד שנשא יאיר אישה ומתה בחייו, והוא ירש אותה, ומכאן מצינו שבעל יורש את אשתו. עד כאן דברי רבי ישמעאל בברייתא. לפני שהסברנו, זה הכל עוד למעלה. אנחנו מדברים כרגע, איך יכול להיווצר מצב כזה שאפשר למנוע מאישה? אלא? כן. נחלה. באותו רגע אבל שהבת הזאת היא עכשיו יורשת, מסיבה תהיה אשר תהיה. כי אל לאחים, כי למה יפה? היא קיבלה ירושה נחלה. והוא עכשיו יורש אותה, כי הדין שבעל יורש את אשתו. אז הוא יישב עכשיו, זה יעבור לשבט אחר. הנחלה הזאת. לתת מתנות אפשר. טוב. מי נתן לו? כן, אבל מה מבינה שזה כיוון שזה... לא, טוב, מדברים. לענייננו... לענייננו, אנחנו עוד מדברים, אנחנו עוד לפני הכל. אנחנו כרגע בסך הכל הבאנו ברייתא, שבברייתא הזאת מבואר שבעל יורש את אשתו, והמקור או כדברי רבי עקיבא כפי שבואר, או כדעת רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל דורש את זה מחמישה פסוקים ואומר. ועל זה באה הגמרא ואומרת, מהי ואומר? שואלת הגמרא, לשם הנצרך כל כך הרבה פסוקים כדי להוכיח את המקור שהבעל יורש את אשתו? מה חסר לי בפסוק הראשון שאני פסוק זקוק לשאר פסוקים? אומרת הגמרא, וכי תאימה, כי היה לי מקום לבוא ולומר שמה שהבאת לי את הפסוק הראשון שאומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, וכי תאימה בסיבת הבן כקפית קרא. אולי מה שהתורה הקפידה זה בגלל שברגע שאדם נושא אישה משבט אחר, נאמר שבן ראובן נושא אישה משבט שמעון, נכון שהבעל לא יורש את אשתו, אבל במידה ויהיה לה נחלה, אז הבן המשותף שלהם יורש את האמא, כפי שכבר הוכחנו שהבן יורש את אמו. וברגע שהבן יירש את אמו, אז העברנו נחלה ממטה האם למטה האב. ועל זה הזהירה התורה ואמרה, ולא תיסו נחלה לבני ישראל. אומרת הגמרא, תשמע ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה. זאת אומרת, הפסוק הראשון דיבר וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל, ויכול להיות שזה בסיבת הבן. לכן צריך פסוק נוסף שוודאי שהוא כבר מדבר לנו על מטה הבעל. זאת אומרת, אומרת התורה ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, הווה אומר שעל ידי הנישואין הבעל יורש את אשתו, וממילא תעבור הנחלה לשבט אחר. אומרת הגמרא, עדיין זה לא ראיה, וחליטה אם לעבור עליו בלה ועשה. הרי הפסוק הראשון מדבר רק על מצוות עשה, וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל, לאחד ממשפחת המטה אביה תהיה לאישה. זה עשה. נכון שמתוך העשה אתה שומע את האיסור לא להינשא לבן שבט אחר, אבל לב הבא מכלל עשה יש לו תוקף של עשה. ואני רציתי לדעת מי אומר שגם יש מלכות לאישה כזאת שהולכת וניסית לבן שבט אחר בזמן שהיא יורשת נחלה. לכן צריך פסוק נוסף שבו נאמר במפורש ולא תיסוב נחלה לבני ישראל, דהיינו יש פה איסור לב שלוקים עליו. נכון שעצם המלכות עצמו זה דבר שטעון הבנה, אנחנו לא נוגעים בזה עכשיו, כי הרי על פניו כדי להתרות, כדי לקבל מלכות חייב שיהיה התראה, ופה לכאורה אנחנו בהתראת ספק. הרי מה הוא מטרה ואומר לה? אל תתחתני איתו, כי אולי את תמותי בחיה, והוא יירש אותך ואף תיסוב נחלה. אולי יוולד לכם בן, ואז על האולי לא לוקים, כי הרי רק דבר במלכות, בכל התראה צריך התראת ודאי, לא התראת ספק. אז כבר דנו בזה כל גדולי האחרונים, ואין פה המקום עכשיו להאריך בדברים, אבל הם רוצים לבוא ולהוכיח מכמה וכמה מקומות שהאיסור לב והניסויים, לא התוצאה. לא כשתיסוב הנחלה אז האיסור נאמר, אלא עצם זה שהוא מקדש, היא מתקדשת לאדם כזה, שיש אפשרות שעל ידי הקידושין האלה מחר תיסוב נחלה, זה בכלל לא בטוח. אבל עצם העובדה שעלול להיווצר מצב כזה, זה כבר האיסור לב שלה, ועל זה לוקים. בכל אופן אומרת הגמרא, אז אולי הפסוק השני בא ללמד אותנו לב, ולא לדבר איתנו על הסבת בעל. לא. בפסוק הראשון כתוב, וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, לאחד ממשפחת אביה תהיה לאישה למען ירשו. שים לב גם שהפסוק הראשון זה פסוק ח', הפסוק השני זה פסוק ז'. למה הקפיצו? כי בעצם זה המבנה של הברייתא. באה הברייתא אומרת, קודם כל יש פה מצוות עשה, אחרי זה אחרי העשה יכול להיות שזה בא ללמד עליו, לכן זה לא מספיק לי כראיה, ואומר, ועכשיו עוברים לפסוק השלישי שזה פסוק ט', רוצה שיהיה לו לב ועשה, זה לא שאל, יש לו גם עשה וגם לב, אומרת התורה עשה ולב. ממשיכה הגמרא ואומרת, אז למה יש פסוק שלישי? ירושה, 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 זה עובר בירושה כשהיא מתה. אומרת הגמרא תשמע, מה הבעיה עם בית שבט לוי? אסור לו, לא אסור לו, טכנית אין לו, כי הוא לא מיורשי הארץ. ודאי, ודאי, בשמחה, אנחנו בעד. אומרת הגמרא תשמע, לא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר. ולכן הבאנו פסוק שלישי, שפה התורה אומרת בפסוק ת' שוב, לא תיסוב נחלה. למדתי מזה הרי את הדין עצמו של הסבת בן, על ידי שהבן יורש, ניסוב הנחלה למתה אחר, זה כבר למדנו. אז מה אני עושה עם הפסוק השלישי? מסתבר שזה מדבר בהסבת הבעל, שעל ידי הנישואים ניסוב הנחלה למתה אחר, והנה אתה רואה שבעל יורש את אשתו. אומרת הגמרא, זה עדיין לא ראיה, וכי תימה לעבור עליו בשני לווים ועפה. אולי הכוונה היא זה כדי לעבור עליו בשני לווים ועפה, אולי זה המשמעות של הדברים. שואל מיד תוספות כבר במקום, תימה ההיכה דאיקה למדרש לא מוקמינן בלו ויתירה. אבל בכל אופן שאלת הגמרא כרגע קושיה גדולה, אבל שאלת הגמרא, אולי הכוונה בפסוק זה שני לווים ועפה לאותה אחת שניסית לבן שבט אחר. למה? כי עלול להיווצר מצב שעל ידי שהבן שלה יירש אותה, תיסוב הנחלה למטה אחר, אבל בעל אכן לא יורש את אשתו. אומרת הגמרא, תשמע, אז יש לי מקור רביעי שמביאה הברייתא, ולעזר בן אהרון מת, ואיפה קברו אותו? אצל פנחס בנו. מאיפה יש לו לפנחס דבר שאין לו לבנו? מכאן אני בא ואני אומר שזהו המקור שלי, בעל יורש את אשתו. אני רוצה טיפה להסביר יותר, אבל לא בשביל להתווכח אלא בשביל להסביר כפי שהדברים מבוארים פה ברשב"ם. בעצם המבנה שלנו, כמו שאמרנו, אנחנו הרי באים להסביר ברייתא, אני צריך רק שהדברים יהיו בהירים. אנחנו באים להסביר ברייתא, הברייתא הזאת היא באה להסביר מהו המקור של רבי ישמעאל לידיעה שלו שבעל יורש את אשתו. כדי להסביר הבאנו שלוש פסוקים שנמצאים בספר במדבר, פרשת מטות, ועוד שני פסוקים נוספים שנמצאים לנו בנביא עצמו. ביחס לפסוקים הראשונים, אז הרשב"ם בא ואומר בדיבור המתחיל, וחיתימה אל עזר הוא דנסיז איתתה, מה שאנחנו בעצם עכשיו אומרים, תשמה ואלעזר בן אהרון מת, וחיתי מה אלעזר הוא דנסיב איתתה, הוא מתה וירתה פנחס. רגע, מי אמר לך? מאיפה אתה רואה פה בפסוק הרביעי שבעל יורש את אשתו? ייתכן מאוד שבאמת האבא אלעזר הוא נשא אישה, והאישה הזאת מתה בחייו, אבל מי ירש אותה? הבן שלו, לא הוא, כי בעל לא יורש את אשתו. ומכיוון שבעל לא יורש אשתו, אז ברור שהנחלה עוברת לבנו. איפה אתה רואה פה יותר מקור לזה שבעל יורש את אשתו? והתחייה של הגמרא על הניסיון הוכחה מאלעזר. אומר על זה הרשב"ם בדיבור המתחיל, וכי תימא אלעזר ודנסיב איתתה, ומתה בחיי אלעזר, וירתה וירש אותה פנחס בנה ולא אלעזר, דאין הבעל יורש את אשתו אלא בנה יורשה. ואתה להשמוינן דהבן יורש את אשתו, את אמו. מה יש לנו לומר שהבן יורש את אמו? מה ראית להוסיף בנביא יהושע מה שלא שמענו עד עתה, מה שנאמר בספר התורה, בתורת משה? זה החלק שאנחנו צריכים מהרשב"ם. אומר הרשב"ם, דמהן לקרוא דלאל, מה שהבאנו קודם את הפסוקים מפרשת מטות, דמיירה בסיבת הבן איקה למימר, דבסיבת הבת ודמיירה. לא מדובר בסיבת הבן, מדובר בסיבת הבת, כדי אשכחן לאל בהדיה, שהבת יורשת את אמה, ויצרחו הנקראי לשני לווים ועשה, כדי אמרן. מוכרחים להבין טוב את השקלה וטריה של הגמרא. יש הערות מהצד, יותר חשוב אבל השקלה וטריה. הגמרא עוד פעם חותרת להבין, אנחנו לא יכולים להגיד ואומר 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 ידים בגויים, זה לא עובד ככה. צריך לדעת בשביל מה משמש כל אחד מהווה אומר. מה ראתה ברייתא להזדקק למקור אחר שחסר לי במקור הקודם? אז אנחנו הסברנו, המקור הראשון מדבר במצוות עשה. יש מצוות עשה, כי לאו הבא בכלל עשה עשה. יש ביטול עשה לבת כזאת שהיא יורשת פוטנציאלית נחלה. יש כאן ביטול עשה להינשא לבן שבט אחר. פסוק שני, לתת לה גם מלכות. פסוק שלישי, אמרנו לעבור בשני להבין. אבל עדיין, מי אמר לך שכל הסיפור נובע באמת בגלל סיבת הבן? אולי באמת אישה שמתה ויש לה ירושה, נכסים ששייכים לבית אביה, הבעל לא יורש אותה והבן שלה לא יורש אותה. מי יורש אותה? רק הבת שלה. למה? כי הפסוק מדבר על הבת. כתוב בפסוק, וכל בת יורשת נחלה. מי אומר בכלל שמדובר בבן? הרי את השאלה הזאת היא שבן יורשת אמו כבר שאלנו אתמול, והגמרא אמרה שלומדים את זה מקל וחומר. והקל וחומר היה לנו קשה, כי הקל וחומר יש עליו פרחה, דיו לבא מלדין להיות כנידון. אז האמת היא שלא כל הקל וחומר פרחה, כי הדיו מתייחס רק מאיפה אני יודע שהבן קודם לבת. לא על עצם העובדה שבן יורש כמו הבת. וגם הרי הבאנו בנוסף הקש. אבל הרשב"ם בשלב הזה בא ואומר, עדיין יכלנו לבוא ולומר שכל הפסוקים דלאל מדברים בסיבת הבת, ואין לי בכלל מקור שבן יורש את אמו. ועל זה באה עכשיו התורה ואומרת לנו על ידי הנביא, ויצרחו שני הנקראי לשני לווים ואפה ביחס לבת, אבל לא אשכחן דהבן יורש את אמו בהדיה, אלא מקל וחומר פיחת תקידית אלה מפחדיו, והשתה אתה היקרא דפנקס להשמועינן דבן יורש את אמו, ולא איירה בסיבת הבעל כלל. ייתכן שכל הסיבה שעכשיו הבאנו זה רק כדי ללמד אותי שהבן יורש את אמו. ולכן אומרת התורה על ידי הנביא, ואלעזר בן אהרון מת, והקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. ואז אנחנו נבוא ונשאל, וכי מאיפה יש לו לבנו נחלה מה שאין לו לאביו? נצטרך לבוא לומר שהאימא שלו מתה בחיי בעלה, אבל מכיוון שבעל לא יורש את אמו, אז הבן ירש אותה, ובתוך החלקה הזאת הוא קבר את אביו. הווה אומר שבן יורש את אמו, אבל בעל יורש אין לי יודע. אומרת הגמרא תשמע, ולכן יש את הפסוק החמישי, והוא סגוב הוליד את יאיר. ועל זה נאמר, ויהי לו 23 ערים בארץ הגלעד, על אף שתופות למעלה, בדיבור מתחיל מניין ליאיר, תופות שואל שאלה בשם הרשב"א ונשאר בצריך עיון. תאים על הרשב"א, אילה בארץ נתחלקה ארץ, אמה לא היה לו ליאיר שלו, היה לו לסגוב. אנחנו עוד נדון בעזרת השם מי קיבל נחלה בארץ ישראל, מי הם היורשים, האם אלה שהם יוצאי מצרים בלבד, או גם אלה שנולדו במדבר והם נקראים באי הארץ, גם להם היה חלק, קיבלו נחלה בפני עצמה. נכון שסגוב היה מיוצאי מצרים, אבל יאיר היה מבאי הארץ. אז אם בארץ קיבלו נחלה, אז למה אתה חושב שלא היה לו מנחלת אביב? האמת, האמת שיש רייבד שמתרץ את זה, כבשת שום דבר. כיוון שזה שהוא כבש, זה סך הכל חוזר למקורות, זה לא נהיה עצמאי, אין פה כיבוש יחיד בארץ ישראל. הרי זה דומר דבד כזה. על מה מדובר? על מה מדובר? על אותם 23 ערים בארץ הגלעד, למי שייך ארץ הגלעד? שבט המנשה. שבט המנשה. למי שייך יאיר? שבט יהודה. שבט יהודה, בן סגוב הוא שבט יהודה. זה לא היאיר שאתה מכיר בן מנשה. זה לא יאיר בן מנשה של פרק למדבב בספר במדבר. ומכיוון שכן, בא הרייבד ואומר, זה גוף הראיה שלי. מזה שלעיר היה 23 ערים בארץ הגלעד, מאיפה נפל עליו ארץ הגלעד? הוא שייך לשבט יהודה. איך יש לו חלקים משבט מנשה? בהכרח שאמא שלו הייתה משבט המנשה, וזה נפל לו בירושה. וזה אומר את הגמרא. הייתה שמה וסגוב הוליד את גלעד, וכי תימה התמנה מיחי, אומרת הגמרא, עדיין, איזה ראיה אתה רואה שבעל יורש את אשתו? איזה ראיה? אולי פשוט מדובר שסגוב היה לו אישה, והאישה הזאת היה לו אמא של יאיר מתה, והבן יורש את אמו. מאיפה אתה רואה בכלל מקור שבעל יורש את אשתו? אומרת הגמרא, אם כן תרי קרוי, למה לי? למה אני צריך פעמיים פסוק? אז הרשב"ם במקום אומר, למה צריך פעמיים שבן יורש את אמו? למה לא מספיק לי פעם אחת? תוספות מוסיף נופח, אף על גב דקרא קמא נמי שלא לצורך דכבר שמינן מתורת משה מסיבת הבן. מכל מקום, בזה לא מקפיד, אי השמוינן יהושע נמי סיבת הבן. אבל תרי זימני לת ללה שמוינן. כך מביא בשם הרשב"א. פעם אחת שהנביא אומר, זה אני מקובל עליי, אבל פעמיים הנביא צריך להזכיר לי את אותו מקרה? אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי ממאי, מאיפה אתה יודע באמת שבעל יורש את אמו? דילמה לעולם אם הלך בעל לא ירית, וקראי בסיבת הבית כדי שנינן. ובאמת הפסוקים, מה שמצאנו בתורה, בפרשת מטות, זה באמת הכל מדבר אך ורק בסיבת הבן. זאת אומרת, האיסור שנתנו לאישה להינשא לבן שבט אחר, זה רק בגלל שעל ידי שהבן שלה יירש אותה תיסוב נחלה, בעל אינו יורש את אשתו. יש לך פסוק ויעיר? דזבן מזבן, ופנחס נמי, דזבן מזבן, מי אמר לך? מי אמר לך ששם בכלל זה עוסק בענייני ירושה? יותר מזה, הרשב"ם לומד את זה כי אם תמציא לומר. אומר הרשב"ם, ויעיר זבן מזבן, לקח בכסף אנו הירות, ולא התקרא לירוי לך מידי, אלא אושרו של יעיר מראה לנו. כמו שמצינו בהרבה מקומות בנביא, ולא מבייקה אמר, לא מביידים בירושות מהירי, אם אנחנו עוסקים בעניין הירושה כדאמרן, דלקה למיפח תרי קראי לעמלי, שהפסוקים לא באו ללמד, אלא אושרם וסיפור דברים באלמאו, אלא גדולה מזו יש להקשות לך, דיקה לממד, דקראי לא העיר בירושה כלל, ולא תשמע מיני, הוא לא סיבת הבן ולא סיבת הבעל, אלא תרווי ודזווין מזמן וסיפור דברים באלמאו, שואלת הגמרא מי אמר לך בכלל ליחס את זה לענייני ירושות? ספרים לך טכנית, האנשים האלה עשו הרבה כסף בחיים, וקנו בזה חלקים בארץ. אומרת הגמרא, בלתי אפשרי. אמר לי, פנחס דזבין מזבן לומצית אמרת. לבוא ולומר שפנחס קנה את הקרקע וקבר שם את אביו, בלתי אפשרי. למה? אם כן נמצא את שדה אחוזה, זה חוזרת ביובל, ונמצא צדוק קבור בקבר שאינו שלו. את הנושא עצמו, בדיוק עם תפיסת הנאה של מת ואיסורי הנאה של מת וצריך את מקומו, זה בעזרת השם צריך ביתו ובזמנו, זה לא מקומו עכשיו. אבל כתוב פה דבר כזה, אם היה הולך פנחס וקובר את אבא אלעזר במקום כזה שהוא קנה ממקום, מאדם אחר, משדה אחוזה, אז בהגיע שנת היובל זה פוקע וחוזר חזרה לבעלים המקורי. נמצא שאבא שלו קבור בשדה לא לו, וזה ביזיון. אומרת הגמרא, אלא אימה דנפלה למזדי חרמים. אומרת הגמרא, לא, זה עדיין לא ראיה, אפשר באמת שפנחס קנה את זה. מה אתה טוען? שלקנות זה לא שייך, נכון? זה נפל לו על ידי שדה חרם. מה זה שדה חרמים? אז הרשב"א מביא פירוש ראשון, כל חרם בישראל לך יהיה. כל חרם בישראל לך יהיה, זה אומר שיש מצב שישראל רשאי להחרים אדם שהוא גביר גדול, יש לו הרבה נכסים, והוא רוצה לדאוג לשבט הלוי שאין להם נחלה בארץ, אז כדי שאותו לוי לא יצטרך לגור דווקא בערי מקלט, הוא רוצה לתת לו מקום לגור בתוך הארץ. אז הוא רשאי להחרים שדה לטובת הכהנים. אינמי, הוא דכתיב, היה שדה בצאתו ביובל, קודש להשם, כשדה החרם, דהיינו. כל המשמר של הכהנים, שעובדים במוצאי יום הכיפורים של שנת היובל, הדין הוא שהם מקבלים את כל השדות שהיו הקדש, כל אדם שהקדיש שדה אחוזה לטובת בדק הבית, לטובת המקדש, ובסופו של דבר פדה את זה אדם אחר, כשמגיע שנת היובל זה חוזר ונעשה חרם לכהנים. ועל כזה שדה מדובר שפנחס קיבל, ובשדה הזאת הוא קבר את אלעזר אביו. אדם אחר פדה. אז עד היובל, בשנת היובל זה חוזר להקדש ובעצם מתחלק לכהנים. זה גם, זה עוד נוגע, זה עוד סוגיה, אותו דבר על אותו בסיס, זה לא חוזר לבעלים, זה הרעיון.
אם אותו בן אדם שהקדיש את זה פדה, זה חוזר עליו?
כן, כן. שואל הרמב"ן במקום, שואל הרמב"ן על הפירוש השני ברשב"ם שמדובר על חרם לכהנים. שואל את זה הרמב"ן, פירש הרב רבינו שמואל ז"ל, שדה המת המתחלקת לכהנים ביובל, והשיבו עליו דתני בסדר עולם 28 שנים פרנס יהושע את ישראל, כידוע. זאת אומרת, למעשה יהושע יש לו 7 שנים כיבוש, 7 שנים חלוקה, 14 שנה נוספים שהוא יושב בשלווה, זה אותם 28 שנה שהוא הנהיג את עם ישראל. כתוב, ותני בסדר עולם, בו בפרק מת אלעזר. זאת אומרת, בתוך הזמן הזה שיהושע מפרנס את ישראל, אלעזר, בנו של אהרון הכהן, מת בזמן הזה. הווה אומר שהוא מת בתוך ה-28 שנה הראשונים לבאי הארץ. מתי התחילו למנות שמיטים? רק אחרי כיבוש ומלחמה, 14 שנה אחרי שנכנסו לארץ. זאת אומרת שיובל עדיין לא היה. אם ככה, והם לא מנו שמיטים ויובות אלא אחר שבע כשכבשו וזין שחלקו, האין עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון הראשון שאמר שדה חרמי ממש שהוא לכהנים. אם אדם נותן מלך התחילה לכהן, מה טוב, אבל אם אדם לא נתן מלך התחילה, לכאורה דברי הרשב"ם אינם. אומר החתם סופר, כן כן כן, ברור 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 ברור, בא על זה החתם סופר, ואומר על זה החתם סופר בתשובה ביורה דעה בשין למד א', אנחנו לא נחיל את הכל, אבל את הרעיון, יש פה רעיון מאוד יפה. הוא מתחיל תרם מעיני על ריב היורשים הידוע, היה פה איזה דין ודברים ששלחו לפני החתם סופר, והנה מה שקשבתי ליישב מנהג כל תפוסות ישראל, ייקח על כל פנים דבר מה בעד אחוזת קבר, אפילו מעני בישראל. הוא מאיר פה משהו בערה קצת או קצנית כלפי החברה קדישה, שנוהגים לקחת קצת, מעט, אפילו מעני שבישראל. אומר, ובשביל מה זה? ואומרים על דרך מליצה, אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דמים. ככה הוא כותב להם בתחילת התשובה, אבל זה בשביל הידיעה. אז הוא אומר, מנהג אבותינו זה תורה, הכל צריך לדעת, אלא יש על מי לסמוך. אחרי זה הוא מזכיר את הרמב"ן שלנו בתוך התשובה, והוא רוצה לומר דבר כזה, ואני לא שכיתי להזיב, הוא רוצה לומר כזה דבר, שבעצם אפשר לבוא ולומר שבאמת פנחס קנה את אותה שדה. איך הוא קנה אותה? הוא פדה אותה מיד הקדש. ברגע שפנחס פדה את זה מיד הקדש, היה לו דבר פשוט, שבהגיע שנת היובל זה הופך להיות חרם לכהנים. מה הוא צריך רק לדאוג? שהשדה הזאת תהיה ברשותו ולא ברשות של מישהו אחר. מי היו הכהנים? היה אלעזר, ואלעזר היה כהן גדול, והדין שכהן גדול נוטל בראש, ואחרי זה נהיה פנחס, שהיום הוא הכהן גדול, הוא הנוטל בראש. אז אפשר שבאמת הוא פדה את זה מיד ההקדש. והוא ידע שבהגיע שנת היובל הוא חוזר וזוכה בזה, ולכן הוא קבר שם את אביו. זה אומר החתם ספר כדי ליישב את קושיית הרמב"ן על הרשב"ם. בכל אופן, הנוגע לענייננו, באה הגמרא ואומרת מה שלנו חשוב להבנת הפשט. אין לי שום ראיה מהמקרה שמצאנו אצל אלעזר שנקבר בחלקו של פנחס כי אפשר שזה נקנה על ידי דמים. מה טענו שאי אפשר על ידי דמים? בסדר, אז זה היה חרם לכהנים. אומרת הגמרא, אמר אביי, ופה צריך לשים לב טוב לדברים. הביאור של הדברים פה בגמרא מתבסס על הרשב"ם בעמוד ב', כיוון שפה יש רשב"ם שאנחנו לא גורסים, ולמטה מופיעה הגרסה המקובלת בספרים, שזה השלוש שורות מלמטה ברשב"ם, והביאור נמצא בעמוד ב', וכך מתבארת הגמרא. אמר אביי, סוף סוף הקמיתאקרא נחלה משיבתא דאימי לשיבתא דאבא. בא אביי ומסתפק. האמא שאמרה תורה ולא תסוב נחלה, זה מתייחס רק לנחלת האבא? אנחנו לא רוצים שבת ששייכת לשבט ראובן תינשא לבן שבט שמעון, במידה והיא יורשת ממתי אביה, כי אז על ידי שהיא תינשא לבן שבט שמעון נמצאת העוקר נחלה מראובן לשמעון. אבל אם היא בת שבט ראובן, אבא שלה מראובן, אמא שלה בת שבט שמעון, והיא תירש נחלה דרך האמא, שמה אולי לא הקפידה התורה, כי לשון הרשב"ם הוא מאוד מעריך, אבל כך הוא מביא בתחילת קופיות ב' עמוד ב'. ואחי פירושו, אביי היקרד וכל בת יורשת נחלה מספקה לי, היא דווקא כאמר לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה, אבל לשבט דאמא דידה לא חיישינן, או דילמה באינה נמי שיהיה ממשפחת אמא, והיידק אמר ממשפחת אביה לאו דווקא, דהו הדין דבאינן שיהיה ממשפחת אמא כדי לקמן במסקנה. האמא שלה כשהיא התחתנה, היא התחתנה כשהיה לה אח, ולה היה מותר להינשא, לא היה בזה שום איסור. לימים מת האח והיא הפכה להיות יורשת. עכשיו במציאות יש לה נחלה. ממשיכה הגמרא ואומרת על הספק של אביי וממאי ודיל משני הטם שכבר הוא סבא. בא הגמרא וממשיכה על הדברים, עונה לו בחזרה לאביי, אולי יש מקום לבוא ולומר שבאמת כל מה שהקפיד התורה על הסבת נחלה זה רק מצד האבא ולא מממון האמא. ולמה? הרי בעצם באותו רגע שאישה משבט שמעון ניסית לבן שבט ראובן ויש להם בת שהיא בת יורשת, זה יכול להיות גם בן, זה לא משנה, יש להם יורש, באותו רגע שזה נפל לידי הבת, עוד לפני שהיא ניסית, ברגע שהאימא מתה והיא יורשת נחלה, זה כבר ניסובה הנחלה משבט שמעון לשבט ראובן. הלא הבת של בן ראובן גם היא שייכת לשבט ראובן, אז הסבת הנחלה לא נעשית בעקבות הנישואים. מעצם המציאות שהיא ביתו של ראובן והאימא של הבת שבט שמעון והאימא שלה הורישה נחלה, אז הנחלה שייכת לשבט ראובן. אז היה מקום לבוא ולומר שבאמת כל מה שאמרה תורה וכל בת יורשת נחלה זה מתייחס רק לבת כזאת שהיא לוקחת משבט אביה, אבל מה שהיא לוקחת זה מנכסי האם, אין לי בעיה עם זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי שכבר הוא סבא לא אמרינן. חוזר אביי ושואל, אולי שכבר הוא סבא לא אמרים, כלומר מזה שזה קצת הוא סב, נכון, זה כרגע נמצא ביד בת שהיא ביתו של ראובן, אבל זורם אצלה גם דם של שבט שמעון, הלא אמא שלה משבט שמעון, אז רק לזה אנחנו מסכימים. אבל עכשיו שהיא תלך ותנסה לבן ראובן, לאחד משבט ראובן או לאחד משבט דן וכו', פירושו של דבר שהיא מנתקת את הנחלה לגמרי משבט שמעון. זאת אומרת, כפי שמיד הגמרא תציע, אולי אנחנו רוצים, כך שואל אביי, אולי אנחנו רוצים לבוא ולומר שאחת תבות היא שהיא ביתו של ראובן ושמעון, ונפל הנחלה דרך אמא, דהיינו משבט שמעון, תוכל להינשא רק לאחד שהוא בן ראובן ושמעון. כדי שאומנם בפועל ודאי שהיא מתייחסת לשבט ראובן, אבל אני לא עוקר לגמרי נחלה, כי זורם פה משהו משבט שמעון. אומר הרשב"ם, ואבי פריך, ועדיין שכבר הוא סבא לא אמרינן, כלומר בשביל שהוא סבא קצת אין לנו לומר לא חיישינן תו, אם התעקרה לגמרי ומנסבינה לה לגברה דהו משבט ראובן מאביו ומאמו, ומתעקרה נחלת אם שירשה בת זו שהיא מנחלת מתי שמעון, אין לנו לומר כן, שהרי לא תסוף כתיב דמשמע לא תסוב על ידי נישואים כלל, שאף על פי שהוא סבא שירשה בת זו, אף על פי שהוא סבא קצת, לא נוסיף להסיבה יותר ולהקרה לגמרי, אלא נעשה לתקנה שלא תעקר לגמרי, כדי לקמן. ולפי שהיודע בה יש אפשר לעשות תקנה שלא תעקר נחלת האם כדי לקמן, הלקח פריח אחי, ודילמה שכבר הוא סבא לא אמרינן, שאפשר בתקנה. אומרת הגמרא, אמר לי רב יימר לרב אשי, היא אמרת בישלמה שכבר הוא סבא, היינו דמיתוק מקרא. אלא היא אמרת לא אמרינן שכבר הוא סבא, כי מין סבא לאחד ממשפחת מתי אבי המי הווה, המתקרא נחלה משיבטא דאימי לשיבטא דאבא. באה הגמרא ואומרת ככה, אומרת על ככה. תסתכל על הפסוק. בפסוק כתוב, וכל בת יורשת נחלה, ממתות בני ישראל. על מה מדובר בפסוק? אחת כזאת היא שירשה נחלה מאבא ומאמא, ממתות. אמרנו, שני מתות. היא ירשה את אבא ראובן, וירשה את אמא שהיא בת שמעון. מה הדין? לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה. כתוב פה בפסוק, שעל מי אנחנו דואגים? שלא תיסוב הנחלה ממתי אביה, לא ממתי אמא. אומרת הגמרא לכאורה, אם אתה תבוא ותאמר שבאמת שמכיוון שבבת כבר הוא סבא נחלה, כי בעצם העובדה שזה נפל לפני הבת גם בלי הנישואין, זה כבר לא שייך לשבט שמעון, אני מבין היטב מה כתוב בפסוק. אבל אם אתה אומר שהפסוק מדבר גם ביחס לאמא, איך תסביר פשט בפסוק? הרי התורה עומדת משפחת מתי אביה. עונה הגמרא, דמין סבא לגברא דאבויה משיפתא דאבויה, ואמא משיפתא דאמי. מה הבעיה? יש לי פתרון. ניתן לה להינשא לאחד כזה שאבא שלו משבט ראובן ואמא שלו משבט שמעון, ונשאיר את זה כביכול תוכן. הרי זה שייך לשבט, הוא בן השבט אחרי הכל, האמא שלו. אז נכון שמשפחת אב קרויה משפחה, משפחת אמנה קרויה משפחה, אבל בכל זאת הרי הוא שייך לצד שמעון, אתה לא יכול להתעלם מזה. אומרת הגמרא, יא אחי, אם היית צודק ואכן באמת אני מקבל את הדברים, ואחת כזאת היא בת שיורשת נחלה ממתות שירשה את אבא ואמא, לא יכולה להינשא אלא לאחד כזה שהוא בן שבט האבא ובן שבט האמא. אז אם ככה, לאחד ממשפחת מתי אביה ואמא מבא אלי. למה הפסוק אומר ולא תסוב נחלה? וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל, לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה. למה לא מוזכר האמא? מתי אביה ואמא. אומרת הגמרא, זה לא קושיה. הכתיב החייה ואמינה אפילו איפחה כמשמלן. נקודה. אומרת הגמרא ככה, תראה, אם התורה הייתה עומדת על זה שיכולה לשאת אחד כזה שהוא משבט אביה ואמא, אז הייתי מבין שאם אחת כזאת היא שהיא ביתו של ראובן וירשה נחלה מאמא בת שמעון, היא יכולה גם להינשא לאחד שאבא שלו משמעון ואמא שלו מראובן, כי התורה אומרת ממשפחת מתי אביה ואמא, וזה אנחנו לא רוצים. גם שאני בא ואני אומר שיש לה אפשרות לבוא ולהינשא, איך התנאי? בתנאי שהזכר מהשבט של אביה. למה? כי הרי פורט היא נחשבת בת ראובן, רק אני רוצה שלא ימחה צד של האם, אז אני רוצה שאמא שלו תהיה מהצד של האמא. אם ככה, מסקנת הגמרא. אומרת הגמרא, אכן, יש לנו מקור אחד שבעל יורש את אשתו, כפי דברי רבי עקיבא, כמו שהרחבנו בהתחלה, ממה שנאמר בפסוק, ואם אין אחים לאביו, הוא נתתם את נחתו לשערו, שערו זו אשתו, ועכשיו הסברנו או שערו וירש אותה, או מגרים מוסיפים ודורשים. יש לנו עדת רבי ישמעאל, שבשורה התחתונה רבי ישמעאל לומד את המקור מהפסוק בפרשת מתות, שתכף ומיד נעמוד על זה בדברי הגמרא. רק בתוך המסע ומתן להגיע לדברי רבי ישמעאל, היה לנו צד לבוא ולומר שהפסוק בתורה מדבר על שני לווים ואפה ביחס לבת שניסית, אבל מדובר בסיבת הבן, לא בסיבת הבעל, או בסיבת הבת, אבל ודאי שלא בסיבת הבעל. הבאנו עוד שני פסוקים שמצאנו בנביא, ביהושע ובדברי הימים, ומשם רצינו להוכיח שגם הפסוקים הראשונים עוסקים בסיבת הבעל ולא בסיבת הבן. אומרת הגמרא, את החלק הזה, אז הגמרא אומרת, זה לא הוכחה. למה זה? אנחנו לא מתבססים על זה. אומרת הגמרא, אם זה היה הוכחה שלך, אין לי באמת הוכחה. זאת אומרת, עליבא דאמת, הווה אומר שלנו, אומרת הגמרא, גם את זה יכלתי לדחות לך. אבל מה אני סומך? אומרת הגמרא, תניא.
מה היה
לא, לא. זה ברור שהגמרא נשאה ונתנה בתוך דברי הברייתא. וזה ברור שהגמרא באה להסביר מה הביא את הברייתא להביא חמש ואומר. בדיוק, ואומרת הגמרא, זה לא מספיק. אומרת הגמרא, תניא, יש לי ברייתא בסיבת הבן, ותניא בסיבת הבעל. למעשה, זה ברור שהברייתא לומדת, רבי ישמעאל אומר, ברור שבעל יורש את אשתו לומדים מהפסוקים האלה. אני רק צריך לדעת מאיזה פסוק. הגמרא באה ושללה ואמרה שיכול להיות שהפסוק עוסק בשני לווים ועשה. למעשה שם זה כבר מתפסס. כי לבוא ולהעמיד את זה בשני לווים זה קושייה גדולה מאוד, מחטאי שעשות דבר כזה. אומרת הגמרא, תניא בסיבת הבן ותניא בסיבת הבעל. יש לי ברייתא שמביאה לי מקור שבעל יורש את אשתו, ויש לי ברייתא שאומרת שהבן יורש את אמו, ולכן אסור לאישה שהיא יורשת נחלה להינשא לבן שבט אחר. אומרת הגמרא, מה המקור? כתוב בפסוק ככה, ברייתא חדשה, לא למדנו עדיין, לא, עכשיו אנחנו לומדים. כתוב ככה, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה בסיבת הבן הכתוב מדבר. אומרת הברייתא שהפסוק הראשון, מה שנקרא במדבר למדבר פסוק זין, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבק ובני ישראל, זה מדבר בגלל שברגע שיוולד לאישה הזאת בן, והבן הזה יורש את האימא, וממילא אנחנו מעבירים נחלה מהבן שהוא משבט א', וממילא נמצאת העוקר נחלה, לכן האימא לא תינשא. אתה אומר בסיבת הבן, או אינו אלא בסיבת הבעל. מי אומר שהפסוק אומר שהבן יורש את אמו? אולי הפסוק אומר שהיא לא תינשא לבן שבט אחר, כי הבעל יורש את אשתו. כשהוא אומר ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, מה שנאמר בפסוק ת', הרי בסיבת הבעל אמור. המן אם מקיים ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה למטה, בסיבת הבן הכתוב מדבר, נקודה. כתוב פה בברייתא, לפני הסברים, כתוב פה בברייתא, שהיה פשוט לו לבעל הברייתא, שהפסוק ת' ולא תיסוב נחלה ממטה למטה, מדבר על סיבת הבעל, שבעל יורש את אשתו, ממילא פסוק ז' מיותר, מה אני עושה איתו? לומד איתו לסיבת הבן, שגם בן יורש את אמו. תניא אידך, ברייתא נוספת, הברייתא הבאה לומדת מאותם מקומות, אבל לא באותו הדרך. ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. הברייתא מתחילה עם פסוק ט' ואומרת מי זה בפסוק ט', כמו הברייתא הקודמת, זה בגלל ירושת הבעל. אתה אומר בסיבת הבעל או אינו לבסיבת הבן, אולי פסוק ט' מדבר שהסיבה שאסור לאישה להינשא לשבט אחר, כי על ידי זה הבן יורש אותה. כשהוא אומר ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, הרי סיבת הבן אמור, המן אם מקיים ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר, נקודה. אני רוצה שהדברים יהיו ברורים, זה כמה שורות וזה פשוט וקצר, קצר מאוד. יש לנו ברייתא א' וברייתא ב'. ברייתא א' פותחת ואומרת שפשוט לי שבעל יורש את אשתו, ואני צריך מקור שהבן יורש. כיוון שיש לי פסוק מיותר, מצאתי ולמדתי שגם הבן יורש את אמו. הברייתא השנייה, פשוט לה שהבן יורש את אמו, וכיוון שנשאר לי פסוק מיותר, אז אני דורש את זה לבעל. לבוא ולומר שהפסוק מדבר בשני לווים, זה מופקע. וזה אומר הרשב"ם הראשון, ומשמעות דורשים, קופיות ג' עמוד א', אומר הרשב"ם, ומשמעות דורשים היא כוונאיו. הוויכוח בין הברייתות זה רק איך דורשים. תנא דברייתא כמייתא פשיטא ליה דקרא בתרא, דהיינו הפסוק ט', דהיינו ממטה למטה אחר בסיבת הבעל, מה יראה? למה? הגמרא תכף ראויה תסביר, כדי לפרש לקמם, זה כתב באחר. והילקח מוקי ליצמה בסיבת הבן. דתרי קראי בסיבת הבעל, למה לי? וסבירה ללהייתנה כדאמרינן באמא דקוליך דאיקה למדרש דרשינן, ולא מוקמינן בלה ויתרה כמו שרצינו להגיד לאל בקופיות בית עמוד א', אני לא מקבל את זה, אומר, אומר התנה. ותנה בתרה לא סבירה להח דרשה דאחר כפי שמיד נלמד, ומוקי מסברה לקרא קמה בסיבת הבן, דקריב ליטפי מבעל. סתם הייתי אומר, מי הראשון לרשת את האמא? מסתבר שהבן הוא יורש את אמו, ולא הבעל. ולבעל צריך מקור, כי הבעל הרי הוא לא קרוב וכו'. אומרת הגמרא, דקולה אלממיה, ממתה למתה אחר, בסיבת בעל החתום מדבר. לכולם מסכימים שפסוק ת' ולא תיסוף נחלה ממתה למתה אחר, מדובר שאסור לאישה לשאת בן שבט אחר, כי בעלה יורש אותה, ואז תיסוף הנחלה לשבט אחר. מה היא משמע? והשאלה היא כמובן רק לפי הברייתא הראשונה. לפי הברייתא השנייה, יש לי מקור שמדבר על הבן. נשאר לי פסוק מיותר, נו מה אני אעשה עם המיותר? אז אני מלביש את זה על סיבת הבעל. אז ראיתי שאלה מה היא משמע. המשמע כיוון שיש פסוק מיותר. אבל לפי הברייתא הראשונה, פשוט לי שמדובר בסיבת הבעל. איפה אתה רואה בפסוק פה את הבעל? עונה הגמרא, סימן לפי גרסת הגאות וציונים, זה שם של חכם. אמר רבא בר שילא אמר קרא, כתוב בפסוק, ולא תיסוף נחלה ממטה למטה אחר, כי איש. מי זה איש? איש זה בעל. כמו שכתוב, וימת אלי מלך, איש נעמי. אז איש זה ביטוי לבעל. אז הפסוק מדבר בסיבת הבעל. שואלת הגמרא, תרווה, הוא איש כתיב בהו. וכי בפסוק ז' לא כתוב ולא תיסוף נחלה. לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בן אחלת מטה אבותיו. שוב מוסתר איש. ומה ראית? אז הרשב"ם טורח להסביר פה מה היה הווה אמינה ומה היה המסקנה. הרשב"ם בשורה השנייה מהשורות האמצעיות, אני לא רוצה להטריח עכשיו, אבל הרשב"ם אומר, ומי הוא גם המתרץ היה יודע דבהי קרא איש כתיב? דזיל קרי בירבו? מה, צריך להיות גאון גדול כדי לדעת הפסוק? אמנם תוספות מעניין מאוד למעלה, תוספותים שאני לא מסתדר איתם, אבל אני קורא אותם. אומר תוספות פעמים שלא היו פקועים בפסוקים. תוספות רוצה לומר שיש אמורה, שלא ידע שבפסוק השני גם כתוב איש.
לא,
לא, בסדר. ולא תיסוף נחלה, אנחנו מדברים על התוצאה. על האיש, שהוא יירש אותה, אבל הוא יירש אותה, ועל ידי שהוא יירש אותה זה ייסוף נחלה.
לא, איש
נחלתו ידבקו
כתוב. מי
צריך לדבוק בהם? בסדר, אומרת הגמרא, אם ככה תרווי הוא איש כתיב בהו, אבל צריך לראות את הרשב"ם, יש הווה אמינא ויש תשובה. אומרת הגמרא, אלא אמר רב נחמן בר יצחק, אמר קרא ידבקו. איפה נאמר המושג ידבקו? ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אז דבק זה שייך בבעל. לכן הפסוק ת' שאומר איש בנחלתו ידבקו, זה מדבר על סיבת הבעל. אומרת הגמרא, תרווי ידבקו כתיב בהו, וכי בפסוק ז' לא מוזכר לנו אותו דבר, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. אומרת הגמרא, אלא אמר קרא, ואמר קרא ידבקו מטות. בפסוק הראשון כתוב כי איש בנחלתו ידבקו מטות, זאת אומרת הדבק מחבר בין המטות, זה שייך בבעל. בבעל על ידי הנישואים מתחברים להם שני מטות ביחד, לכן אני אומר שפסוק ת' מדבר, בפסוק הבא כתוב ידבקו אבל בלי מטות, אז לכן אני מייחס את פסוק ת' לסיבת הבעל, ומכיוון שפשוט יש את זה בסיבת הבעל, לכן הפסוק ז' מתייחס לסיבת הבן. אז אשי אמר, אמר קרא, ממתה למתה אחר, ובן לב אחר הוא, בן קרא דימי. אז ממילא על מי נאמר אחר בפסוק? בהכרח שזה מדובר על הבעל. אז בסיבת הבעל הכתוב מדבר, ומכאן מצינו שבעל יורש את אשתו.